ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף נון וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בתחילת דף נון וו. בשוליים ממול כתבנו תחת הכותרת נושא, האם העלייה כלול במשמעות בית. המשנה, הנודר מן הבית מותר בעלייה. דברי רבי מאיר, לפי רבי מאיר הקומה השנייה לא נכלל בביטוי או במילה בית, והחכמים אומרים עלייה בכלל הבית, לכן מי שנדר לא להיכנס לבית יהיה אסור לו לפי החכמים גם לעלות לעלייה. הנדר מן העלייה מותר בבית, זה לדברי הכל, שאם אדם נדר לא לעלות לעלייה הוא יכול להיכנס לבית, כי בית אינו כלול במשמעות עלייה. הגמרא פותחת בשאלה מי התנא שעומד מאחורי המקור הבא שנראה. המקור הבא מדובר בנגעי בתים. יש פסוק בויקרא פרק י"ד, פסוק ל"ד, ובסוף הפסוק כתוב, והוספנו את זה בשוליים שלנו בגמרות המסומנות, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. שואל הגמרא, מן תנא, מי התנא של הדבר הבא בבית, לרבות את היציאה בבית, לרבות את העלייה. אנחנו רוצים להתמקד בסוף של המקור, לרבות את העלייה, כלומר יש צורך לתורה לכתוב מילה כדי לרבות את העלייה. אז כדי לתת תשובה לשמי התנא, אנחנו נראה גישות של רב חיסטה ועוד כמה שורות בסוף השורה הבאה, הם מסומנים במשולש כפי שאתם רואים. אמר רב חיסטה, רבי מאיר אי דאי רבנן, השיטה של רבנן לא מתאים למקור הזה, למה? האמרי רבנן, הם אמרו עלייה בכלל הבית, למה לי קרא בבית? למה יש צורך לפסוק להוסיף את המילה בית לרבויה, לרבות? הרי מובן מאליו שעלייה בכלל בית לפי הרבנן. במילים אחרות, ברגע שהתורה כותבת בית פעם אחת, אני כבר יודע לפי הרבנן שזה כולל עלייה, ולכן אין צורך להוסיף עוד פעם בתורה בית, בית נוסף, כדי לרבות את העלייה. ולכן לפי רב חיסטה המקור הזה הוא אליבא דרבי מאיר, שזה שכתוב בית פעם אחת לא הייתי יודע שזה כולל את העלייה, לכן התורה כותבת עוד פעם בית כדי לרבות את עלייה לגבי נגעים. אביי אמר, אפילו תימא רבנן ביה קרא, לפי המקור הזה יכול להסתדר גם אליבא דרבנן, שצריכים פסוק נוסף כדי לרבות את העלייה, למרות שכתוב בפסוק למד דלד כבר מה שציטטנו מקודם, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, אבל מהפסוק הזה לא הייתי יודע לפי גם הרבנן שכלול בו עלייה. למה? דסלקה דייתא חמינא, אם היה לי רק מה שכתוב בפסוק למד דלד הייתי חושב בבית ארץ אחוזתכם כתיב, דמחבר בערה שמי בית, מה שמחובר ישירות לרצפה, לאדמה, לקרקע, הוא נקרא בית. עלייה הלא מחבר בערה, לכן אני צריך פסוק נוסף כדי לרבות את העלייה. כעת אנחנו מגיעים לשאלה השנייה של חיפוש מי אמר את התנא שעומד מאחורי הדברים הבאים. גם סימנו כשאלה ארוכה את השורות הבאות. הגמרא, כמן עזלה, דאמר רב אונה בר חייא משמי דאולה. בית בביתי אני מוכר לך. כך אומר מוכר נכס, הוא אומר בית בביתי אני מוכר לך, מראהו עלייה. המוכר מראה לקונה את העלייה. תמה דאמלי, הסיבה שהעלייה קשורה לאמרה שלו, כי הוא אמר בית שבביתי אני מוכר לך, ביטוי כפול בית שבביתי. אבל בית סתם, אם המוכר היה אומר ביתי אני מוכר לך, אינו מראהו עלייה. מה זאת אומרת? שעלייה אינה כלולה במילה בית. האם ראינו דעה כזאת מוקדם יותר? כן? למה רבי מאיר היא? כי לפי הרבנן, גם אם הוא לא כפל את המילה בית, בית בביתי, אלא היה אומר בית סתם, העלייה כן כלול. אז בינתיים נראה שדבריו של אולה הם כפי דעתו של רבי מאיר. הגמרא דוחה, אפילו תימא רבנן. דברי אולי יכולים לסדר גם עם הרבנן. מהי עלייה מעולה שבבתים? סתכל ברשי. אפילו תימא רבנן, לא תימא עלייה ממש, מה שראינו מוקדם יותר שאולה אמר מראהו עלייה, לא הכוונה לעלייה ממש, קומה שנייה של בית, אלא מהי עלייה דקטני מעולה שבנכסיו. הבית המשובח שבביתו, שיש לאדם כמה בתים, ואם הוא אמר בית בביתי אני מוכר לך, הוא אמר לו את הכי טוב. אני קורא עוד פעם, הבית המשובח שבבתיו צריך ליתן לו היכה דקמר בית בביתי. אבל אי הווה אמר בית סתם, היה יכול להראות לו עלייה ממש, דעלייה בכלל בית, כמו שיטת הרבנן. אז יוצא שדברי אולה יכולים להסתדר גם לשיטת הרבנן. המשנה, הנודר מן המיטה מותר בדרגש, דברי רבי מאיר. שלא נשאר במתח, אני אגיד לכם שבתחילת הגמרא, בעוד שתי שורות בגמרא, הגמרא תשאל מהי דרגש. לכן אין עלינו כעת להתייחס לפירוש המילה הזאת. והחכמים אומרים דרגש בכלל מיטה. אז אם האדם נדר מן המיטה, אז הוא לא יכול להיות על דרגש. הנודר מן הדרגש מותר במיטה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מיטה, דרגש, מהו דרגש. ובמבנה אנחנו נראה שימוש במעוינים, דעות במהו דרגש. אנחנו נראה גם בהמשך צורה שאנחנו קוראים הרגש, והוא יהיה עבורנו מעקב. עם החלק קצר כיוון מעלה, הוא יהיה קושיה על אולה שנראה בגמרא, וההפך תשובה. הסימון הזה ממשיך עד עמוד ב'. הגמרא, מהי דרגש? אמר אולה אוסה דגדה. לפני שנסביר, רק נציין שפה מספר אחד, המעוין מספר אחד, ובעמוד ב' שש שורות מלמעלה אנחנו רואים רבין מספר 2 לתת מענה לשאלה מהי דרגש. כאן אנחנו סימנו עם פס כפול אלסה דגדה, ובעמוד ב' עם פס כפול סימנו אלסה דצלה. אז בינתיים אולה מסביר שדרגש הוא אלסה דגדה, מיטה של מזל. המילה הזאת גימל דלת גד הוא קשור למזלות וכאלו דברים, מזל. אז הוא נקרא מיטה של מזל שאין שום אדם ישן עליו, כך מופיע ברשי. דברים דומים מופיעים בתוספות, שהוא אומר מיטה עשויה לכבוד ולמזל ואין יושבין עליה. בראש אלסה דגדה, מיטה עשויה למזל הבית, כדאיתה בפסחים גד, גדי וסינוק. אלו הם מילים הקשורים ללחשים שמופיעים שם בגמרא. לא, כי שרה דעתירותה, השר הממונה, המלאך הממונה על השירות, נקיר שמי, ומצוי בבית השומרים אותו בנקיות. לכן מכינים תמיד מיטה מוצעת לנקיות. אנחנו חוזרים לגמרא. אמולי רבנן לעולה, הדתנן, כשאין מברין אותו. כאן זה משנה הקשורה לדיני אבלות אצל מלך, מלך כשהוא אבל. אז כתוב כשאין מברין אותו, מברין זה הסעודה, הסעודה הראשונה שאבל אוכל. הוא לא אוכל משלו, אלא הציפור מביאים לו מזון, וזה המברין שכתוב פה. כיצד כשאין מברין אותו, כל העם מסובין על הארץ, והוא מסב על הדרגש. כאן מתחיל שאלה על מה שאולה אמר. כולה שאתה לא יתיב עלה כל השנה, אם כפי שאולה אמר דרגש הוא מיטה של מזל, אלסה דגדה, אם זה פירוש דרגש, אז כל השנה לא יושבים על זה. הוא יומה, אותו יום שהוא אבל, יתיב עלה בתמיהה. מה פתאום שדווקא בזמן שהוא נהיה אבל הוא יושב על דבר שלא היו יושבים עליו כל השנה? ולכן המטרה של המקשן פה זה להקשות על הסבר של לולה. מה תקיף לרבינה? רבינה משיב לתמיהה, לקושיה הזאת. מידי דהבי הבשר ויין, זה שפתאום ביום האבלות הוא יושב על זה, זה דומה, יש תקדים לזה. לגבי התקדים, הוא נמצא באכילת בשר ויין. מה הכוונה? דכולה שאתה במשך כל ימות השנה אי ביי אכיל ואי ביי לא אכיל, ההוא יומה ענן יהבינן לי. אנחנו נסתכל קודם ברשי, ענן יהבינן לי, משום דכתיב ויין למרי נפש, והאבל הוא במרירות. החינמי, אף אגב דכולה שאתה לא יתיב עלי, אז במקביל, למרות שכל השנה הוא לא יושב על הדרגה שהוא עושה דגל כמו שהוא למר, השתה עכשיו שהוא אבל יתיב, במקביל ליין שעכשיו הוא אמור לשתות. הייתי אומר שלולי דמסטפינה לא, היה נראה לעניות דעתי לפרש את הגמרא באופן יותר מילולי. אמנם לא מצאתי כרגע מהמפרשים פה שאומרים את זה, אבל משך כל ימות השנה המלך הוא אוכל משלו, וביום הראשון של האבלות הוא לא אוכל משלו. הוא, כמו שהגמרא אומרת, ענן יהבינן לי, אנחנו הציבור שמסביב הם נותנים לו. אז כמו שמקור המזון של המלך דווקא ביום האבלות הוא שונה מכל שאר הימים, גם ישיבה על הדרגה שיכול להיות שונה מכל הימים, שבמשך כל השנה הוא עושה דגל וחק, מיטה של מזל, לא יושבים עליו, ועכשיו שהוא אבל כן יושב עליו, אז זה לא קושיה על אולה, אלא ממשיך הגמרא, הקשיה, דתניא, דרגש, וגם אנחנו ממשיכים פה בענייני אבלות. יש דין, דין הגמרא, אני לא אומר שרואים את זה היום, ובמסגרת השיעור שלנו של מפת התלמוד אנחנו לא מתייחסים למה שנקרא הלכה למעשה או הנוהג עכשיו, ואנחנו מצמדים לגמרא, ובזמן הגמרא, בזמן אבלות היו הופכים, קוראים זה כפיית המיטה, כופה, כאילו להפוך את המיטה, ובזה מקיימים המצווה הזאת של דיני או נהוגי אבלות של כפיית המיטה, הופכים את המיטה. וכתוב פה בגמרא שאם יש להקשות על אולה, הדבר הבא הוא מהווה מקור לקושי, דתניא, דרגש לא היה כופהו אלא זוקפו, כאילו מעמידים אותו בצורה כזאת שהוא עומד, במקום שהוא עומד רגיל על על הרצפה, נגיד ארבע רגליים על הרצפה, היה מטה אותו שהוא עומד בצורה אנכי. אגב, בסוגיה הזאת אנחנו הוספנו ציורים במיוחד להמשך הגמרא, אבל אתם יכולים לראות תמונות כאלה שבדף הציורים של זקיפת המיטה. אז על סמך זה הגמרא שואלת, והיא אמרת עושה דגדה הוא והתניה, אם כפי אולה שדרגש הוא עושה דגדה, הרי כתוב הכופה את מיטתו, לא מיטתו בלבד הוא כופה, אלא כל מיטות שיש לו בתוך הבית הוא כופה, כולל המיטה שאוכים אותו למזל. אז אם שוב פעם, אם דרגש הוא כפי דברי אולה, לא מובן לנו למה כתוב פה לפני 3-4 שורות לא היה כופהו, היה צריך להפוך אותו גם כן. אם תסבירו שדרגש הוא משהו אחר, אז אני יכול להבין למה דרגש לא היה כופהו, אבל אם אתה אומר כמו אולה, למה שיהיה כזה דבר לא היה כופהו? הגמרא עונה, לא קשיא, עדיין אנחנו יכולים להסביר כמו אולה שדרגש הוא עושה דגדה, ואם תשאלו אז למה לא היה כופהו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מידי דהווה המיטה המיוחדת לכלים, דתניא, אם הייתה מיטה המיוחדת לכלים אין צריך לכפותה. אנחנו נסתכל בראש, מידי דהווה המיטה המיוחדת לכלים, והעד ימין שקופים כל המיטות, היינו מיטות המיוחדות לשכיבה ולישיבה. דרגש הוא לא מיוחד לשכיבה ולישיבה, ממילא הוא כמו מיטה המיוחדת לכלים, מיטה שהיו עורכים עליו כלים, לא היה כופהו. אלא היא קשה הקשה, אנחנו ממשיכים עדיין להקשות על אולה, דתניא, רבי שמעון בן גמליאל אומר דרגש מכיר קרביטיו והוא נופל מאליו. הדין הזה שרבי שמעון אומר הוא נאמר בקשר לכפיית המיטה אצל בית האבל, ומה לגבי דרגש? הוא היה מתיר קרביטיו, רש"י כותב לולאות שבו. והיא אומרת הגמרא דרגש עושה דגדה הוא, כלומר בעצם מיטה רגילה שהוא מיועד למזל, כמו שאולה אמר קרביטין מי איתלי, רש"י כותב שורה שנייה, קרביטין מי יקלי, הכי קים להו, דלא הבו להו קרביטין, שינה עשויה להתפרק, אלא עומדת מוצעת לעולם. זה לגבי האוסה וגדה. אנחנו נסתכל גם בדברי הרן. שורה ראשונה, קרביטין מי יתלה, הרי כשאר מיטות הוא עשוי. והתיאור כאן של התרת הלולאות והמשטח שמהווה את המרכז שאותו מיטה נופל, זה לא מתאים. זה לא תיאור של אלסה דגדה. ממשיך הגמרא. מכוח הקושיה הזאת באמת אנחנו עוזבים את פירושו של אולה, כי אתה רבין אמר. שאלתי להו מרבנן. אני שאלתי אותו רב, ורב תחליפה בר מרב השמי, זהו שאני שאלתי, תשאלתי את רב תחליפה, דהוי שכיח בשוקה דצלעי. הוא היה שכיח בשוק של מוכרי אורות. ואמר לי, מהי דרגש? אלסה דצלה. מיטה של אור. עכשיו רשי, אלסה דצלה, של אור שישן עליה. אבל אינה חשובה כל כך. ולהכי, הועיל ואינה חשובה, לא היה כופהו, אלא זוקפה. כמו שראינו בעמוד א'. ודיו. ובזה מספיק לקיים מצוות כפיית המיטה בבית האבל. ואו כך, אמרינן במתניתין, אמרנו, הנודר מן המיטה, תמותר בדרגש, שאינה מיטה חשובה. ואלסה דצלה, אותה סוג מיטה, מיטה של אור, אית לה קרביטין. ופליג רב שמעון בן גמליאל בגמרא, ואמר, דבאי כפייה כל כך שמתיר קרביטין, והאור נופל מאליו, לפי שיש רצועות סביב לאור. כאן אתם יכולים לעזר בדף התרשימים. הוא מותחין אותו בין ארוכות המיטה. ארוכות המיטה עבורנו נקרא לו המסגרת, והמסגרת שהיא מלבנית, יש ארבע רגליים, ובאמצע המסגרת הזה אנחנו ממקמים את המשטח אור, וכפי שאתם רואים יש רצועות סביב אותו משטח אור, ומותחים אותו בין ארוכות המיטה, וקושרים הרצועות בארוכות, ושוכבים עליו. וכשמתירים הרצועות, והאור נופל. זה המציאות שבאלסה דצלה. אין לך כפייה גדולה מזו. כאילו בניגוד למה שראינו בעמוד א', שאין צורך לכפייה, רב שמעון גמליאל אומר, בוודאי שכן, וזה הכפייה שלו. התרת הרצועות ונפילת משטח האור כלפי מטה. אנחנו נמשיך כעת בגמרא. איתמר, איזו מיטה ואיזו דרגש? אמר רבי יומיה, אנחנו מבליטים בצורת בית מה שכתבנו בצד, בשוליים, הסברים על מהו ההבדל בין מיטה לדרגש. אמר רבי יומיה, מיטה מסרגין אותה על גבה, דרגש מסרגין אותו מגופו. וכאן גם פה יש להיעזר בדף התרשימים, יש במספר 3 סיוגו מתוכו, יש לנו את ארוכות המיטה, ויש במסגרת הזאת חורים, ומסרגים אותו מתוכו, כמו שאתם רואים שלא מרכיבים את הרצועה על גבי ארוכה, אלא תוך החורים, וסיוגה על גבה, בתרשים מספר 4, אתם יכולים לראות את התופעה הזאת, שהחבלים, הרצועות הם הורכבו על גבי, סביב ארוכות המיטה. בעצם הרצועות האלו מכסים את הארוכות. עכשיו אנחנו, אחרי ששמענו את החילוק של רבי ירמיה, הגמרא שואלת, אולי רק נקרא עוד פעם, דרגש מסרגים אותו מגופו תוך המסגרת או הארוכות. מי טבעי, אנחנו מביאים פה מקור שגם מובא במסכת כלים, מתי דברים ראויים לקבל תומה. אנחנו באופן כללי מדברים על כך שכשכלי מגיע לגמרו, גמר כלי, אז הוא ראוי לקבל תומה. אז כתוב כך, כלי עץ, ממתי מקבלים תומה? המיטה והעריסה משיושפים באור הדג. היו משפשפים אור הדג על העץ כדי, כפי שהר"ן אומר, כדי להחליק האורקות ליפותן. ורש"י כותב, משיושפים באור הדג, שמשפשף העצים של מיטה אורקות והקצרות באור הדג כדי לעשותן צהובים וחלקים. עכשיו בוא נחזור על דברי רבי יומיה. מיטה כתוב אצלו מסרגין אותה על גבה, כמו שראינו בציור שהרצועות הן מסביב המסגרת הארוכות, וגם הוספנו, ואם זה כך אז זה אמור גם להסתיר את העצים שמהווים את הארוכות. וממשיך הגמרא ואומרת, והיא מיטה כמו שרבי יומיה אמר מסתרגת על גבה, למה לי שיפת אור הדג? הסברנו מקודם ששיפת אור הדג היה כדי להחליק וליפות את הארוכות העשויות מעץ. אבל אם לא, אם לא רואים אותם כי מסתרגת על גבה, אז למה לי שיפת, מה זה יוסיף לי שיפת אור הדג? אלא והה מגופן. לא רק הדרגש מסרגים אותו מגופו, גם המיטה מסרבים אותו מגופה. במילים אחרות, אצל המיטה רואים עדיין ייראה הארוכות העשויות מעץ. אז זה מסביר לנו למה משפשף אותם באור הדג. עכשיו, מה ההבדל עדיין? אם אתה אומר והה מגופן, אז הנה ההבדל. מיטה, העולי והפוקי בבזיני, דרגש, העולי והפוקי באבקתה. אנחנו ציירנו במספר 5 באבקתה, יש לולאות שמחברים אותם, קושרים אותם לארוכות, והלולאות האלו הם בתוך הארוכות, ואחר כך לוקחים את הרצועות של האור, והרצועות האלו משחילים אותם לתוך אותם לולאות. במקום להשחיל את הרצועות של האור ישירות דרך הנקבים שבארוכות, אנחנו נסתכל ברש"י. ליולי להפוקי אבזיוני, זה התיאור של מיטה שמכניסים ראשי המשיכות שבבגד דרך הנקבים וקושרים זה בזה. זה מה שאמרנו מקודם, ישירות בתוך הארוכות. האולי והפוקי באבקתה, שקושרים לולאות בעצי המיטה מראשותיו ומרגלותיו. קודם יוצרים את אותם לולאות ומכניסים ראשי המשיכות, אותם ראשי משיכות הם הרצועות המחוברים למשטח, אז ואותם מכניסים לתוך בנקבים וקושרים בלולאות, והיינו קרביטין. נעיין גם בדברי הר"ן באבקתה, לולאות תלויים בנקבי ארוכותיו, ובהן מכניסים ראשי רצועות התלויות בשפת האור. חזרה לגמרא. אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רבי, מיטה שנקליטיה יוצאים זוקפה ודיו. אנחנו רואים ציור מספר 6. נקליטים הם אותם, נקרא זה מקלות או עמודים ש מחוברים באמצע המיטה, אחד מראשותיו ואחד מרגלותיו, ויש עוד מות ששמים מעליהם, ועל זה פורסים מכסה, קהילה, וילון, ואיך אפשר לכפות מילה כזה, מיטה כזאת? אי אפשר, אלא מה? זוקפה. זה מה שאתם רואים בציור מספר 7. ממשיך הגמרא, אמר רב יעקב בר אילי אמר ביהושע בן נביא, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל. הוא התייחס לדרגש, ובניגוד לשיטה שראינו בעמוד א', זוקפה ודיו, הוא אומר לא. הוא אומר מתיר כרביתה והוא נופל מאליו. וכמותו, רבי יהושע בן נביא פוסק בעניין הלכות כפיית תמיתה כשמדובר בעוסה דצלה. המשנה, לפני שנתקדם בתוך הטקסט, אנחנו נפנה לשוליים, תחת הכותרת נושא כתבנו, הנודר מן העיר, אסור בעיבורה של עיר. שתיים, הנודר מן הבית, אסור רק ממקום הגפת הדלת ולפנים, שזה בדרך כלל באמצע המפתן. מה זה עיבורה של עיר? בטח שמעתם על תחום העיר. תחום העיר הוא באופן כללי הוא 2,000 אמה מעבר לגבולות העיר. עכשיו מה קובע גבולות העיר? אז אם אנחנו היינו מדמיינים לדקה עיר מרובעת והצדדים של הריבוע הם גבולות העיר, אבל מעבר לאותו ריבוע יש עוד בתים, אז הצדדים של גבולות העיר הם לא קווים ישרים, אלא יש בתים בולטים מעבר לכך. הם נכללים בגבולות העיר, ואנחנו אומרים שיש מעבר לעיר עוד 70 אמות ומשהו שהם קובעים אותם 70 אמות ומשהו, מהם והלאה אנחנו נמדוד את ה-2,000 אממה של תחום. תחום, אני חושב, הכי מוכר לכולנו הוא תחום שבת. יש משמעות לתחום, לדיני תחום, גם בהקשרים אחרים, ומה שחשוב לנו זה רק לתאר את המושג של עיבורה של עיר, שהוא אותם 70 אמה ומשהו מעבר לרוב בנייני בתי העיר, שמאותו נקודה מתחילים למדוד את 2,000 אמה של תחום. אומר המשנה, הנודר מן העיר מותר להיכנס לתחומה של עיר ואסור להיכנס לעיבורה. אנחנו נסתכל בראש, ואסור להיכנס לעיבורה 70 אמה ושיריים שנותנים אותם עיבור לעיר, ומהם והלאה מודדים תחום שבת. ממשיך המשנה, אבל הנודר מן הבית אסור מן האגף ולפנים, זה ממקום הגפת הדלת, כפי שאני חושב מוכר לכולנו. יש מסגרת שבו בנוי הדלת, בלשוננו היום אנחנו קוראים לזה משקוף, אבל מדין הגמרא נראה לי שהביטוי משקוף מקבל הסבר אחר. אז אנחנו נקרא לכל המערכת של הדלת, יש את המסגרת והצירים ובהם מחוברים הדלת, והדלת נסגר באמצע אותו מסגרת. זה הכוונה של המשנה פה, מן האגף ולפנים, ממקום שנסגר הדלת, נעצר הדלת בסגירתו ולפנים. אז יש מצב שאדם עומד באותו כניסה, באותו מסגרת, יש עובי למסגרת, עומק למסגרת, אתה יכול לעמוד שם, ובכל זאת אתה נקרא מחוץ לבית, כי גבולות הבית לפי דיני המשנה שלנו אני לא אומר בכל הדינים שבתורה, זה יופיע בהמשך הגמרא, אבל לגבי דיני נדר משנדר מן הבית, הוא אסור רק ממקום הקפת הדלת ולפנים. הגמרא, מנהלן דעיבורה דמטה, כמטה דמי, מניין לנו שאותם 70 אמה ושיריים נקראים עיר. זה, הם נחשבים כאילו אתה בתוך העיר. אמר ביוחנן דאמר קרא, יש פסוק, והיא ביות יהושע ביריחו וכולי, מי ביריחו, אנחנו מדברים על הנס שקרה בימות יהושע, שאנחנו קוראים זה נפלו חומות העיר. אז באותו הקשר נאמר שיהושע היה ביריחו. מי ביריחו? מה הכוונה שהוא היה בתוך יריחו? מה הכוונה? היא למה ביריחו ממש היה בתוך העיר, ואקטיב יריחו סוגרת ומסוגרת. לא היה אפשרות להיכנס לשם, אלא שמה מינה בעיבורה. הוא עמד באותם 70 עמות שהם נוספים על העיר עצמה. שואל את הגמרא, האם אפילו בתחומה? מי אומר שהיה דווקא בעיבורה? אולי מה שכתוב, האי יהושע ביריחו היה בתחום, והתחום הוא כן עכשיו העיר. הגמרא עונה, האקטיב בתחומה, לגבי תחום יש פסוק אחר, לגבי דיני תחום, כתוב ומדותם מחוץ לעיר. מדידת התחום הוא, קובע התחום הוא מחוץ לעיר. הפסוק הזה במדבר, פרק למד A, מתייחס לעניין תחום. הנודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים. אבל מן האגף ולחוץ לא. לא אסור, אלא מותר, כי הוא לא נחשב בית. עכשיו אנחנו מעלים קושיה על בסיס מקור תנאי, שעניינו נגעי בתים, צרת שפוגע בבית. יש פסוק בויקרא פרק י' ד' פסוק למד ח', אנחנו הוספנו את הפסוק בשוליים. שם כתוב, ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים. אנחנו התייחסנו מוקדם יותר בתחילת השיעור לדרשות מעל על המילה בית שבפרשת נגעי בתים. אז אנחנו רואים פה, כמו שהבאנו בעמוד א' בדברי הראים בשיטה מקובצת, שאנחנו דורשים ריבוי הופעות המילה בית באותו פרשה, ופה בפסוק הזה רואים כמה וכמה פעמים שמוזכר בית. אני אומר את זה רק במאמר מוזכר לקשר את העניין כאן למה שראינו בתחילת השיעור שלנו היום. בכל אופן, אנחנו חוזרים לגמרה עם קושיה. רב מרי מקשה, אתה אמרת מקודם שמן האגף ולחוץ הוא לא נחשב בית, למרות שאתה עומד באותו מסגרת שבו נזכר הדלת. הפסוק אומר, ויצא הכהן מן הבית. הכהן הוא הקובע, הוא הפוסק בעניין נגעי בתים, והוא הכהן ממונה על התהליך של קביעת נגע בית. וכתוב בפסוק שהוא יוצא מן הבית, יכול ילך לביתו ויסגיר, שהכהן ילך לבית שלו, ועל ידי נגיד חבל ארוך או שליח הוא יסגיר את הבית שנמצא בו נגע. תמוד לומר אל פתח הבית, קראנו את זה בפסוק מקודם, עוד פעם נקרא, ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית, לא שהוא חוזר לביתו, הוא אל פתח הבית. היא אל פתח הבית יכול לעמוד תחת משקוף ויסגיר. זה מה שתיארנו מקודם, האם הסגירה הוא בזמן שהכהן עומד באותו מסגרת שבנוי באמצעו הדלת, שהוא יעמוד בחצי החיצוני של אותו מסגרת שנקרא פה משקוף, ויסגיר, תלמוד לומר, מן הבית. ככה ראינו בפסוק, ויצא הכהן מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. אז מכאן משמע, למן האגף ולחוץ עדיין נחשב בית, כי הוא לא יכול להישאר שם. הוא צריך לצאת מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. כיצד? עומד בצד המשקוף, הייתי אומר מבחוץ, עומד אצל המשקוף, דהיינו אותו מסגרת, אבל לא בתוך המסגרת, אלא מבחוץ, ויסגיר. אנחנו נסתכל כעת ברן. אי אל פתח הבית. כלומר, אי כתבי לחודי. כלומר, ויצא כהן אל פתח הבית. ולא כתב מן הבית, כמו שראינו בפסוק. כתוב בפסוק ויצא כהן מן הבית אל פתח הבית. אז אומר הרן שאם היה כתוב ויצא הכהן אל פתח הבית, בלי הביטוי מן הבית, הווה מינה שיעמוד על האסקופה תחת המשקוף ויסגיר, ויעמוד שם באותו כניסה, באותו מסגרת, ויסגיר את ויסגור את הדלת, ואז מתחיל הקביעה של בית מנוגה. להכי יצטרך מן הבית, ללמד שצריך לצאת חוץ לאסקופה שתחת המשקוף, ומיד יצריכי אחי אמה כל שתחת המשקוף, אף על פי שהוא מן האגף ולחוץ, למרות שהוא מהחצי השני שבו כבר נסגר הדלת, הווה בכלל בית. וזה לא כמו שדייקנו מקודם מדברי המשנה. נחזור לגמרא. ומניין שאם הלך הכהן, הכוונה, לביתו, והסגיר או שמע תחת השקוף, והסגיר שסגירו מוזכר, שבכל זאת זה כן מועיל, שבכל זאת הוא מקיים את החוקים של סגירת הבית, אבל לא, והסגיר את הבית מכל מקום. הפסוק הזה מאפשר לנו לכלול גם את האפשרות האלו, אבל מה שחשוב לנו זה מה שהדגשנו מקודם, שלכתחילה הוא צריך לצאת מן הבית כולו, כלומר לא יישאר תחת המשקוף בתוך אותו מסגרת, כי זה עדיין נחשב בית. אז איך זה יכול להיות שבמשנה אמרנו שנודר מן הבית יכול לעמוד שם, הרי זה עדיין בית? הגמרא עונה, שאני גבי בית, כלומר בעניין נגעים, תכתיב מן הבית, עד שיצא מן הבית כולו. מאחר שיש, נגיד, תוספת מילים האלו בפסוק בניגי בתים, זה מה שמנחה אותי להוציא את הכלי, את הכהן גם מתחת המשקוף. אבל בנדרים רק מן האגף ולפנים נקרא בית. עד כאן שיעורנו להיום.